יש שני מצבים בחיי האומה, בחיי כל אחד ואחד מאיתנו. יש מצב של ישיבה, דהיינו של מנוחה, מצב, ויש מצב של תנועה. האדם ממש נשאר בלכתך בדרך. הספר הזה, ממש במדבר, זה מספר לנו על הדרך. הדרך, זאת המציאות, הדרך בדרך כלל היא כרוכה בקשיים. והמנוחה, אנחנו אומרים, אשרי יושבי מי? אשרי יושבי ביתך. יש שני מצבים, צריך לדעת עכשיו, התנועה הזאת, שאנחנו נעים בדרך, יש לה גם ליווי מוזיקלי. יש גם מישהו מוזיקלי במקום? מה אתה מנגן? התוצאה? למה אני אומר? יש כאן ממש כיווי מוזיקלי עם חצוצרות. לא סתם. כתוב בפסוק וידבר אדוני משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות, כסף, מקשה תעשה אותן, יביא לך למקרא העדה מצד אחד, ולמסע את המחנה. זאת אומרת, שני מצבים. מצב של מקרא העדה, לקנוס את העדה, ומצב של תנועה, שאנחנו בתנועה. הקולות, כידוע, אתה מוזיקלי, אולי אתה מבין בזה. גם. מוזיקה יש לה משמעות רוחנית. זה לא רק קולות, אלא יש לה משמעות רוחנית. גם המוזיקה של החצוצרות באים ללמד אותנו את המצבים האלה. מה זה מצב של מנוחה, ומה זה מצב של לא מנוחה, נאמר. אז במנוחה כתוב תקיעה. תקיעה, בראש השנה, שם תקיעה, תרועה, שברים. התקיעה, הכוונה היא, תקיעה, הכוונה, כל פשוט. הכל פשוט. אין בעיות. הכל פשוט, ממש הכל פשוט, כמו מכון מאיר, הכל פשוט. אתה קם בבוקר, אף אחד לא מאיר אותך. אתה בא, נותנים לך לאכול, רק פותח את הפה, מאכילים אותך. חס ושוב, הכל פשוט. זה נקרא תקיעה. תקיעה. תרועה, בשעתם, הכל לא פשוט. שברים, חז"ל אומרים, מה זה, בכי, יללה, שום דבר לא פשוט. אז זה התרועה. איפה זה בא לידי ביטוי במוזיקה? כתוב בעניין של התרועה, זהו, כתוב לגבי מלחמה. אז כתוב בפסוק ד' כתוב. או כל הנחיה בג' ותקעו בהם ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. כולם מתכנסים למקום אחד, זה פשוט, זה טוב או לא? מה עושים? תקיעה, תקעו. אם באחת תתקעו ונועדו עליך הנשיאים, טוב, מדרגות. ותקעתם תרועה, זה כבר מילה לא תקיעה, אלא מה? תרועה. מה זה תרועה? ונשאו המחנות האחרונים כן מה. אז זה כבר נשיאה. אותו דבר גם במלחמה. כתוב, כי תבוא, בפסוק ט', כי תבוא למלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והריאות הם בחצוצות. לשון תרועה, הריאות הם לשון תרועה. כן, ונזכרים לפני השם, ונזכרתם. לפני השם אלוקיכם נושעתם אליכם. כן, אבל בשמחה, מה כתוב? פסוק י', וביום שמחתכם ועדיכם וראשי חדשכם, ותקעתם בחצוצות. לא תרועה, אלא תקיעה. כל פשוט, כן. על עולכם ועל זבחי שלמכם. למה אני אומר את הדבר הזה? הקולות האלה, הם מלווים אותנו כל החיים. החיים שלנו מורכבים משני מצבים. מצב של תקיעה, שהכל פשוט, ומצב של תרועה, שאנחנו בדרך. אז לא הגענו, יש קשיים, יש... אז זה מה שהמוזיקה בא לחנך אותו. כי לפעמים אדם אומר, נו, הכל יהיה פשוט, זה לא פשוט. לא יודע, הייתי בצבא, לא יודע מה היום בצבא, אבל כשאני הייתי בצבא, היה שהיו מרימים את הדגל, היה חצוצרן. אני שואה בצבא כאן. גם היום יש דבר כזה. היה חייל שזה היה תפקידו. איפה למדו את זה בצבא? זה הפרשה שלנו. יוצאים למלחמה, שום דבר לא פשוט. אז זה היה ניגוד מיוחד כזה, איך אתה יודע? טוב, נו, בראש השנה, תשימו לב. תקיעה, בהתחלה הכל פשוט. מישהו רוצה להתחתן כאן? הכל פשוט, הכל פשוט. נכון, הכל פשוט. לפני החתונה. גם אחרי החתונה?
גם הכל פשוט.
לא ראיתי דבר כזה.
אם אתה עושה מה שאשתך אומרת, הכל פשוט.
מה?
אם אתה עושה מה שאשתך אומרת, הכל פשוט.
פעם שאני שומע דבר יכול להיות. אז בראש השנה, זה רמז, זה כל החיים שלנו בעצם. גם חיי הפרט, גם חיי הכלל וכו'. תקיעה, זה הכל פשוט, זה האידאה, הרעיון, המחשבה, לפני החתונה. אחרי החתונה, פרנסה, ילדים, בריאות.
שברים תרועה.
שברים תרועה. הרב כותב את זה בעריכות, למה גם שברים וגם תרועה. אבל בכל זאת זה יהיה ללה, בכי. אבל בסוף מה? עוד פעם תקיעה. ירידה לצורך עלייה. אם יש ראייה פרספקטיבית כזאת, אתה יודע, התחלה הכל טוב, בסוף הכל טוב, באמצע קצת קשיים, אז אתה עובר את כל השנה וכל זה התקיעות שלהם, זה יוצא לראש השנה. זה המוזיקה האלוקית, אני קורא לך. היא באה ללמד אותה, אני חושב, וכל ה... כתוב הקדוש הוא מנהיג את חיינו מצד אחד הכל פשוט, התחלה טובה, סוף טוב, באמצע יש פה ושם קשיים, דברים כאלה. זה מובן, מישהו עוד רוצה להתחתן כאן או לא? אחרי זה יש תרועה. תרועה. אבל בסוף יהיה לכם נכדים ונינים וכל זה. אז מה יהיה בסוף? תהיה הכל פשוט. גם בריאת העולם וגן עדן להתחלה פשוטה. אחרית הימים, הכל פשוט. באמצע 6,000 שנה, שום דבר לא פשוט. כי אנחנו במשניות בפסחים. פסחים. אתמול הייתי בחתונה של קרובי משפחה בערב, אז הזמורת הייתה מורכבת, עכשיו כמעט כולם חצוצרות. עכשיו לא הבנתי, למה כולם, למה חצוצרות? פה, פה, פה. לרמז לחתן והכלה, חבר'ה, מתחת לחופה, הכל פשוט. איזה מוזיקה, איזה רועשת. טוב, אנחנו בפרק ח', נכון? בפסחים. זב ראינו, נכון? משנה זב. האונן, האונן זה אדם שהוא מת לא מת, אבל עדיין לא קברו את המת. בין הזמן של המיטה ובין הזמן של הקבורה, קוראים לאדם הזה אונן, זה שמו אונן. יש מדאורייתא, יש מדרבנן, בכל זאת, זה נקרא אונן, מה דינו של האונן? האונן והמפקח את הגל, מה זה המפקח את הגל? אם הייתה מפולת ונפלו... נקבר אדם או חשש נקבר שם בן אדם, ונקרא מפקח את הגן. היום זה קוראים לפיקוד העורף. יש שם יחידה מיוחדת לפקח גלים, זאת אומרת, להסיר את ההריסות וכל הדברים האלה. העונן והמפקח את הגל, וכן מי שיבטיחו להוציאו מבית האסורים, והחולה והזקן שאין יכולים לאכול כזית ששוחטים עליהם. בוא נראה, העונן, מי שמת לו אחד מקרוביו, שהוא חייב להתאבל עליהם כל יום המיטב, הוא נקרא עונן מן התורה, ואסור לו לאכול בקודשים שנאמר, בווידוי המעשר, לא אכלתי בעוני ממנו, עוני משון עונן. אבל בלילה שלאחר יום המיטה, אינו עונן אלא מדרבנן, יש שתי מדרגות. ולא העמידו חכמים את דבריהם במקום מצוות אכילת פסח, מכאן מי שנעשה עונן בערב פסח, ראוי הוא לאכול בלילה של פסח, שאז רק מדרבנן, לא מדאורייתא. והמפקח את הגל, המפנה בערב פסח גל אבנים שנפל על אדם כדי להוציאו מתחתיו, ואין יודעים אם ימצאו את הבן אדם הזה חי או מת, ואז יש סכנה שהוא יתאמה אם הוא מת. אבל כל זמן שלא מצאו הוא מת, הרי הוא בחזקת טהור, למרות שהוא פינה את הגל ויש חשש. פחות הוא יכול לאכול פסח. כן, מי שיבטיחו להוציאו מבית האסורים לפני הפסח, אף על פי שבית האסורים היה חוץ לחובת חומות ירושלים, כי פסחים אוכלים רק בירושלים, אם לא יקיימו הבטחתם, לא יוכלו להביא אליו את הפסח, לא יוכלו שם עמו. והחולה והזקן שהם יכולים לאכול כזית, יש חולה וזקן שלא יכולים לאכול, אז הם פטורים. אבל הם כן יכולים לאכול כזית. וכל אלו שוחטים עליהם את הפסח עם בני החבורה האחרים. בעניין עונן כותב הרמב״ם, למה דברים אמורים שמת לו המת אחר חצות היום, כבר נתחייב בקורבן פסח. אבל אם מת לו המת קודם חצות היום, אין שוחטים עליו אלא ידחה לפסח שני. ואם שחטו עליו וזרקו הדם, טובל ואוכל לערב. על כולן, אין שוחטים עליהם בפני עצמן. מה זאת אומרת בפני עצמן? שאם החבורה כולה עוננים, כולם עוננים, או מפקחי גל, או חבושים בית האסורים, שיבטיחו להם שיוצאו אותם, או חולים, זקנים, אסור לשחוט עליהם את הפסח, אם זה כולם. זאת אומרת, רק חלק שהוא ראוי, כאן זה הרי ספקות אחרים, שהם יביאו את הפסח לידי פסוס, כן? בעונן יש חשש שהם יתאמה למיתו מתוך תרדתו, ומפקח את הגל שהם ימצא תחתיו מת ויתאמה. ובחבוש בית האסורים שהם לא יקיימו את הבטחתם. כגון שהיה חבוש בית האסורים של גויים, והם לא יקיימו. וחולי זקן, שמא לא יוכלו לאכול אפילו כזית, כי הם זקנים, ואולי אין להם את הכושר של האכילה. לפיכך, אם יראה בהם פסול, פטורים מלעשות פסח שני, חוץ מן המפקח בגל שהוא טמא מתחילתו. ששחטו עליהם בחבורת אחרים, ויראה בהם אחר כך פסול, על ידי הדברים שאומרנו, פטורים מלעשות פסח שני, מדוע לפי שבשעת השחיטה, בזריקת הדם, ראויים היו לאכילת הפסח. אבל מתי הפסח השני עושים? שלא ראויים, מה אדם טמא, כאן הם כן ראויים, חוץ מן המפקח על הגל, אם יראה שנמצא אדם וכתב מת, הרי הוא חייב לעשות פסח שני, כי אז הוא בוודאי טמא, וזה מותר. שהוא טמא מתחילתו, לפני שחיטת הפסח, כי הקטנה היה. שהרי ההיל על המת, בשעה שהתחיל לפקח על הגל, אותו ההיל על המת. טוב, כן, זאת תהיה הלכה. עכשיו אני צריך כל הדברים האלה, רק שבכל נהיה נגיד התיאורים. אנחנו באורות, מישהו רוצה קצת אורות? אורות. רוצה להיות באורות, טוב.
בית כלא.
מה זה בית כלא? היה בית, ויוסף איפה דרכו אותו?
לא, זה היה במצרים, אבל בישראל גם היה בתקופת
כלא. לא, אין לי שאלה, אבל... תמיד יש חריגים. למה רוצים את הבית בית כלא, אתה יודעים? להפריד אותו מהחברה, מזיק. זה גם מסוכן אפילו. אני אגיד לכם סוד, אל תגלו את זה לאף אחד. כל אחד מאיתנו יכול להכניס את עצמו לבית כלא. מה הפרינציפ של בית הכלא? ניתוק מהחברה. לכם אתה פושע, אתה עכשיו לא יכול להיות בחברה, נשים אותך במקום מסוים. פעם יש אותם בבורות בכלל. לא. אבל היום גם, אדם לפעמים מנתק את עצמו מהסביבה. מנטלית, מבחינה נפשית. לא כזה אבם כזה, אני יודע. בורח מהעולם, בורח מהכל. מכניס את עצמו לכלא כזה. יכול לקרוא דבר כזה? איזה בדיקי או בדיקאון כזה. אתה מדבר איתו כאילו, אתה אומר, כאילו, לא דיבר, דיברת על הקיר. מכונס בתוך עצמו, כמו שבלול בתוך כנסייה. קורה דבר כזה? זה יכול להיות לרגעים, זה יכול להיות לשנים דבר כזה. מה עושים אדם כזה שמכניס את עצמו לבית כלא? זה נכון. לא פעם ראיתי כמה חבר'ה בעבודה מכונסים בתוך עצמם. הם נפתחו פשוט. נפתחו. כמו שבלול אחרי גשם. ראיתם פעם שבלול אחרי גשם? יוצא מהקונחייה. טוב, אנחנו בדף. עין חטא, כן? עין דיברנו על המשורר, אנחנו בלמד, סעיף למד. הנני, הנני, אומר הרב, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. אליהו, יש מה שנקרא גילוי אליהו. גילוי אליהו, יש כל מיני גילויים. אחד הגילויים זה רוח הקודש, נקרא גילוי אליהו. אליהו, הרב כותב את זה באורות הקודש, שאם מי שהאדם מוצאי שבת מלמד זכות על ישראל, מדבר זכות, מלמד זכות וכל זה, הוא עוסק בתורה, יש לו גילוי אליהו. וזה יצא לכם פעם ללמד זכות. הייתי ללמד זכות, גילוי אליהו זה לגלות את אור השם בעולם. זה נקרא גילוי אליהו. למה? כי המילה אליהו, השם אליהו, זה שם השם, אבל פעמיים שם השם. כן, ויוד קי זה אליה, ויוד קי וו זה אליהו, כן, אליהו. הנה אני שולח לכם את, לפני יום השם את אליהו, אליה כתוב. כן, הנביא וכו', שיר להראות על בנים ובנים על אבותם. אבל הרב יש לו גילוי אליהו, וכאן הוא אומר את זה, בכל הרב. אני אגיד שכמיצה דבדיחותא, היה, כשהרב אליהו זכר צדיק לברכה, הוא גר כאן, לא רחוק מכאן, אז מאחוריו גר יהודי אחד שנפטר גם, זכרונו לברכה, קראו לו פרופסור תמר, הוא היה מוכל, בכל זאת, הוא היה לו חוש הומור לפרופסור תמר, אז הרב מרדכי אליהו היה לומד, היה לו חדר לימוד מיוחד, מאחוריו בכוחו. זה היה בדיוק מול המטבח של פרופסור תמר. אבל הוא אומר לי פעם, אתה יודע, יש לי גילוי אליהו. לא פעם, אני מפתח את המטבח, אני רואה את הרב מרדכי אליהו, אני יושב ולא עוסק בתורה. אבל מצד האמת, גילוי אליהו זה, הרב מדבר כאן, אתם מנהלים ואף מה זה גילוי אליהו. לכן גם מוצאי שבת מאשרים, אליהו הנביא. בגלל הגילוי אליהו הזה. בוא נראה. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוקיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו. יש טבע, יש דבר שהוא מעל הטבע, ובתוך הטבע. וזה מה שרואה כאן הרב. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס. לא בניתוק מהטבע, אלא מעל הטבע. עם הקודש הלוחם בטבע, ושניהם מתאחדים. לחמנו בטבע, בגלות הכוונה, ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחנו כמו יעקב אבינו. אבל השמש, הלא לנו זכה לרפואתנו, מצלותינו, מצליאתנו, כמו אצל יעקב אבינו. היהדות של העבר ממצרים ועד הנה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע. בצידו הכאור של טבע האנושי הכללי, כי הטבע יש בו חולשות גדולות מאוד. אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. כמו דיברנו פעם שעברה, תנועת המוסר, היא נחמת כל הזמן לשבור את המידות הרעות וכל הדברים האלה. כל הזמן מלחמה נגד מי, נגד הדברים שבתוכנו שהם אומרים, זה כאילו בניגוד לרוח, בניגוד לקדושה, בניגוד לכל זה. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו, לרדות אותו ולשלוט עליו. והוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים מתבשמים בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש, לזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום, לאחד את העולמות. לא הטבע לחוד ולא קדושה לחוד, אלא לראות הקדושה בתוך הטבע. אליהו בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה זרם חיים של טבע מתפרץ. והוא הולך ומתקרב אל הקודש, זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת יציאת שעבוד מלכויות, ששתי הדברים האלה קשורים אחד בשני. השעבוד מלכויות הכוונה לגלות האחרונה. שעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת, והננו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והטבע מתקרב אלינו, הולכו ונכבש לפנינו, ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישות, מתואמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. אדרבה, בתוך הטבע אנחנו רואים את הקודש. זה מה שהרב תמיד היה אומר, הרב קוק זצ"ל, לקדש את החול. לא להתנתק מהחול, אלא לקדש או לרומם את החול. הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים מהם על ידי שטף של טבע. לא נגד הטבע, אלא על שטף של טבע. ובתוכיותו מלאו אש קודש. זאת אומרת, כל אותו עולם טבעי שאנחנו חיים אותו, אם זה דברים כמו מדינה, כלכלה, צבא, או בריאות הגוף, התעמלות, דברים כל הדברים האלה, זה קודש או לא קודש? תלוי איך אתה רואה את זה. האמת שזה קודש, אנחנו צריכים לגלות את הקודש שבתוך זה. ולומר, אתה רואה את כל העשייה האדירה בארץ ישראל היום, כל כולה קודש. אני לא יודע אם שמים לב מה נעשה היום בארץ ישראל. איזה קודש, איזה מחלפים, איזה כבישים, איזה בתים, משהו לא. מי אמר לי אתמול, הייתי אתמול בעובדת של נכד שלי. אז יש מצד האימא, יש לה כבר תאום משפחה, אחותה גרה בהר ברכה. אז הם היו שם בברית. אמרתי לבעלה שהוא עוסק בבנייה, ראיתי את הר ברכה לאחרונה, כל כך גדל, יש שם בתים שם, קומות, כמה קומות, זה משהו. אני זוכר את הברכה שהיה בהתחלה, קומש משפחות, בקושי אולי, חמש משפחות, משהו כזה. זה חלק גדול מהם במכונית, באו להציל את המקום הזה שלא יתרות. היום גדל. אז הוא אומר לי, יותר אומר לי, קרוב משפחה, הוא אומר לי, תראה, כאן זאת, מה זה, זה נקרא בתים גבוהים? תלך לירושלים. מגדלים, מגדלים. יער של הגורנים. יער של הגורנים. כל הגורן זה בית. נכון? כל מקום, עברתי על יד פתח תקווה אתמול. וואי. מישהו ראה פעם את פתח תקווה? לא הישנה. החדשה. אתם ראיתם פעם את העיר? הכל מגדלים, הכל גדל, גדל. זה קודש! למרות שמה זה, מה עם הטבע? זה קודש! הארץ מתמלאה בעם ישראל, למרות עם כל הקשיים וכל הבעיות, אבל בתוך כל זה תמון הקודש. לא נגד זה, אלא אדרבה, לרומם את הכל. אותו דבר מבחינת בריאות הגוף. מישהו כאן עושה התאמנות לפעמים? קודש, קודש, איזה יופי. אני קצת נוהג לספר שאני הולך לחדר כושר, לצערי הרב לא יותר מדי, אבל החדר כושר זה כושר של חרדים, כושר ג'ים קוראים לזה, כושר גם כושר בכף, כאשר יש שם חסידים, רבנים, ראשי ישיבות.
קרד אנג'ל.
קרד אנג'ל
שם?
כן, בדיוק שם. משהו, אני מתפעל כל כך מהעזור, אבל לא סתם. הם הולכים מגרוף, ויש להם תורת הלחימה. אתה רואה אותה עם הפס האלה ככה זה. זה לא היה דבר כזה. וזה קודם. הם לא היו הולכים, הרבי שלהם לא היה אומר להם. פתאום ארץ ישראל מחבר את הגוף אל הקודם של הכושר הגופני, אל הקודם. הרב כותב לזה כמה מאמרים על ה... שברגע שאנחנו מתאמנים ומחזקים את הטבע שם, הטבע הגופני, זה מתקן עולמות עליונים. גם ארץ ישראל מחברת את הקודש עם, עם הטבע, הכל מאיתו מתחבר. יישר כוח.